קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית השבועית שלנו, קירות שקופים, התוכנית שבעצם לוקחת את הבתים של כולנו, אלו שבדרך כלל סגורים, אטומים, לא באמת כל אחד יודע מה קורה אצל השני, אבל בתוכנית שלנו הקירות הללו נהיים שקופים, וכל המחסומים נופלים. אנחנו מוצאים כל כך הרבה התמודדויות שמשותפות לכולנו, ולא רק לכולנו, אלא לפעמים קרני האור מאיימים לא לחדור אל בתינו, כי הקירות אטומים. מטרת התוכנית שלנו היא להפוך אותם לשקופים, לתת לקרני האור לחדור פנימה, ולראות בכל שבוע משהו קטן שאנחנו יכולים להתבונן בו, לשנות אותו, אפילו רק לשנות את התפיסה. אפילו אם זה עוד לא הגיע לחיי המעשה ממש, אין ספק שזה נותן, ונותן המון. ובכן, השבוע, או יותר נכון, היום, ישנם כאלו שכבר אתמול, חזרו בנינו להיכלי הישיבות, להיכלי בתי המדרש, ללמוד, לשמור ולקיים, לשמור ולעשות. אני חושב שצערנו הרב כבר בחודש הראשון של השנה, שמענו על כל כך הרבה אסונות, כל כך הרבה טרגדיות, ו... אני חושב שהלילה הזה עם ישראל יכול ללכת לישון יותר בשקט. כשהיכלי הישיבות מתמלאים וכל בני הישיבה מתחילים את זמן החורף, שזה זמן של רצף לימודי כמעט אחיד מתחילתו ועד בין הזמנים של ניסן, כמה תורה מרבה בעולם. ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אני חושב שכמה הערכה וכמה שמחה צריכה להיות לכל אחד מאיתנו. גם אם הבן שלו לא השפיץ של הישיבה. וגם אם הבן שלו לא המתמיד הגדול, וגם הוא קצת מפונק וקצת מתקשר הביתה ומתגעגע ורוצה אוכל של אמא לשבת. וכל הבעיות מסביב, אם נכנה אותם בעיות. אבל עדיין, ברוך השם, זכינו לבנים שהולכים לישיבה, שמשתדלים בישיבה, רוצים לפחות להיות בני תורה. אין לך דבר גדול מזה. וכמה בדור הזה, דור של אסתר פנים, דור של התגברות של כל כך הרבה בלבול, בדעות, בהתנהגויות, גם בתוך הציבור שלנו. כמה כל גרם של תורה, כל מילה של תורה, יכולה להשרות בריאות בעולם, שלום בעולם, שמחה בעולם. אי אפשר לתאר את זה. אני חושב שמאז שמחת תורה שהייתה לפני כמה ימים, אני חושב שהיום הזה זו השמחה השנייה שלנו. השמחה שבני הישיבות חוזרים ולומדים, והעולם, החלל שלנו, מתמלא בדברי תורה. זה כמובן שנקדיש את התוכנית הזו, את התועלת היוצאת ממנה, להצלחת כל בני הישיבות, להצלחת עם ישראל, ואנחנו כמובן נצא לדרך. אז התסקית שלנו יעסוק במשהו שמתקשר לפרשת השבוע, פרשת נוח, וגם מתקשר למה שאוטוטו ביום חמישי בלילה ושישי, תאריך מאוד מיוחד, ג' בחשוון, שהוא בעצם יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל. התסקית הזה יקשר את כל התאריכים הללו ביחד, הווה נצא להזין לו לא לפני, שאנחנו נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי, יהודה ברגמן, והמפיק שלמה פולק, עורכת התסקיטים הראשית יעל איבר. בואו נצא לשמיעת התסקיט, בבקשה.
מומי הוא עיתונאי מוערך, יודע לסקר לעומק כל תופעה מעניינת ברחבי הגלובוס, בודק, מבקר, חוקר, ולבסוף מתיישב מול המקלדת ומתקתק במרץ רב את כל אותן הידיעות שחשוב שהציבור ישמע עליהן. וכמה שיותר מדויק, יותר טוב. יום אחד גונבה שמועה לאוזניו כי ישנו אי בודד באמצע הים התיכון אשר כל אנשיו ניחנו במידת הקמצנות. מידתם המגונה של בני האי הגיע לסיעה כשהתכנסו לבית הכנסת בשבת קודש לתפילת שחרית. בכל שבת, לפני הוצאת ספר תורה, התרומם הגבאי ממקומו כדי לקיים את מחירת המצוות כנהוג. אך הציבור, איך לומר, לא ממש שיתף פעולה, אבל באופן קיצוני.
אם זה נכון, העולם צריך לדעת.
החליט מומי העיתונאי ורכש מיידית כרטיס טיסה אל האי המרוחק כדי לעקוב מקרוב ולאמת את השמועה המבישה.
עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
אמן.
תפילת השחר הסתיימה, והנה הגיע הרגע לא יחל מומי העיתונאי. האגבאי הישיש קם ממקומו וניגש אל התיבה כדי להתחיל במחירת המצוות. חושיו של מומי התחדדו. הלו את כל הדרך הארוכה הזו עשה רק עבור הרגעים האלה.
טוב רבותיי, פתיחת ההיכל.
10.
נשמע קולו של אחד המתפללים.
30.
52.
52 פעם ראשונה, 52 פעם שנייה, 52 פעם שלישית, נמכר.
כך המשיכו המצוות להימחר בסכומים של 52, 75 ואפילו 82.
אנשים דווקא די נדיבים. מה רוצים מהם? מאיפה הגיעו כל השמועות על הקמצנות שלהם?
הרהר מומי לעצמו.
איזה מזל שאני בודק כל ידיעה לעומק לפני שאני מפרסם אותה. אוי ואבוי אם הייתי רץ למקלדת לפני שבדקתי הכל בעצמי. עוד הייתי מסתבך בתביעה דיבה.
ועכשיו ריבותיי, למחירה הכי יקרה של השבת, מפתיר.
הכריז הגבאי. ומכאן החל מרוץ רכישה של ממש בין המתפללים.
26.
42.
78.
95.
שקט מתוח הסתרר בקהל. נדמה היה למומי כי הקהל הגיע לשיא של כל הזמנים. כולם הביטו במתח בנגיד הקהל, נשאו הפנים שישב במזרח, לראות האם יעז להוסיף על הסך הנקוב.
95 פעם ראשונה, 95 פעם שנייה.
לפתע, נשא נגיד הקהל את ראשו מתוך החומש המעודר שהיה פתוח לפניו, שמט את משקפי הזהב מעל אפו, חכך בדעתו ולבסוף הפליט.
שקל!
זכה!
והאחל נפתח.
נוח, איש צדיק היה בדורותיו. ונחלקו בגמרא. יש שדרשו לשבח, ויש שדרשו לגנאי. יש אומרים לשבח, צדיק היה בדורותיו, אף על פי שהיה דור של רשעים, לא למד ממעשיהם, והיה צדיק. אבל יש שדרשו לגנאי. צדיק היה ביחס לדורו. אבל אם היה בדור אחר, לא היה כל כך צדיק. צדיק בדורו מקסימום כמו אותו צדיק הקהל באי המבודד. צדיק, אבל בדורו. כך או כך, הנוח נאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. מצא חן בעיני השם. גם אנחנו רוצים למצוא חן בעיני השם. גם אנחנו רוצים שלא רק אנחנו, אלא גם הדורות הבאים אחרינו יגדלו בדרך שתמצא חן בעיני השם. ואם נוח היה צדיק בדור המבול, מה נאמר אנחנו שאנחנו נמצאים בבחינת דור המבול? מבול של דעות כוזבות, מבול של בלבולים, של חוסר בהירות, גם בתוך הציבור שלנו. גם בתוך אותו ציבור של עובדי השם, שמבקשי השם, שרוצים. נכון, היו 2000 שנה של תור, היו 2000 שנה של תורה, 2000 שנה של תורה, שבהם נפתחה סייעתא דשמיא ושפע לעולם, וכולם ידעו שהתורה היא האמת, ורק אחריה רדפו, היה גנאי למי שקראו לו עם הארץ, או בשפה שלנו אולי בעל בית, לא מישהו תלמיד חכם שיושב ומקדיש את כל זמנו לתורה. אולי לא כל בעל בית, ישנם גם כאלו תלמידי חכמים, אבל בהגדרה. ואנחנו נמצאים ב-2000 של ימות משיח. אשר חוצפה ישגה, והאמת נעדרת. דור של המון המון בלבול ואולי אפילו מבול. איך אנחנו נגדל ילדים שימצאו חן בעיני השם? איך אפשר להגן על הבנים שלנו, שזה אתה סיימו את בין הזמנים, מכל הרוחות שבחוץ, מכל הרוח, המודרניזציה, התספורות, הביגוד, הדיבור, צורת הדיבור, תחומי ההתעניינות? איך אפשר? אולי התשובה תלמד דווקא מנוח. אולי הפתרון הוא לבנות תיבה. פשוט לבנות תיבה. כשיש מבול בחוץ, אתה לא יכול להילחם בו. אתה גם לא יכול לעזר במטריות וגם לא במגפיים. אבל אם תבנה תיבה אחת טובה, אטומה, בגופר ובזפת, תצפה אותה, תסגור אותה לגמרי, מאוד מאוד יכול להיות שתצליח להינצל מן המבול. אולי זהו הרמב״ם המפורסם שאמר שאדם שגר בעיר שמנהגותי הרעים יברח ליערות ולמדבריות, פשוט יאטום את עצמו באיזושהי תיבה כדי שהרוחות החיצוניות לא תחדורנה אליו. אבל מה זה שייך לדור שלנו, איך אנחנו יכולים לבנות תיבה בדור כזה? השבוע, ממש מחר בלילה, יחול יום פטירתו של הגאון הצדיק מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. עבור מה פעל מרן זצ"ל במשך עשרות בשנים? לצד כל עמל התורה שלו, לצד חידושי התורה הנרחבים, שכל מי שרק מעיין בסוגיה אחת מתוך ים התורה שהוא כתב, מבין מה היה, מתיימר אולי להבין, מה היה עומק עיונו, מה היה רוחב דעתו, ועל מה הוא הקדיש כל כך הרבה זמן מזמנו היקר? להקים מוסדות תורניים שהם יהיו תיבת הנוח של הדור הבא. כל מי שמתבונן במצב היהדות בארץ, ובפרט יהדות ספרד בארץ, פה בארץ ישראל לפני 30 שנה, ובמצב יהדות ספרד אחרי 30 שנה כיום, מבין כי נעשה כאן מהפך אדיר שאין לתאר אותו. כמה ישיבות איכותיות, כוללים איכותיים עם אברכים נעלים, כמה בתי דין, כמה ראשי בתי דין, כמה דיינים, כמה בני תורה. מתוך אותו ציבור שהיה כל כך רחוק, כאן בארץ, לא הייתה זאת תיבת נוח? לא היה הוא זה שבנה תיבות, תיבות, תיבות שיגנו מפני מי המבול שאימו להכחיד בכלל את הציבור החרדי כאן בארץ? אז הנה, חכם עדיף מנביא, ובגדלות רוחו ראה כל כך למרחוק ובנה תיבות תיבות. אבל מה קורה עכשיו? מה קורה היום? לצערי הרב, אולי אני אדבר בלשון רבים, מפני שאני בטוח שאני לא דעת יחיד, אלא כל מי שעוסק בייעוץ מרגיש את הדבר הזה. כולנו מרגישים שמתחילים אלו שהם סדקים להיבקע באותן תיבות. כל מיני, כמו שאמרתי, מודות למיניהם, תספרות למיניהם, דיבור, תחומי התעניינות. לצערנו הרב, היום אדם יכול להיכנס גם לתיבת נוח, אבל להחזיק בכיס שלו מכשיר אחד שמוציא את ליבו ואת ראשו אל תוך המבול בחוץ, למרות שגופו נמצא בתוך התיבה. איך אנחנו בונים את התיבה שלנו, האישית שלנו, המשפחתית שלנו? איך אנחנו בונים מהלך שבו אנחנו יודעים שהילדים שלנו מוגנים מפני מי המבול? וזה לאו דווקא בני ישיבות, זה בנות בבית ספר, אפילו ילדים בגן. כאן צריך להגיע ההבדל המהותי בין תיבה רוחנית לתיבה גשמית. ישנם הורים שלצערי הרב תפיסתם היא תפיסה כזו של בוודאי צריך שתהיה תיבת נוח, אני אומר את זה בשפה שלי, תיבת נוח. צריך בוודאי לסגור את הילד שלא יצא לרחוב כדי שלא יראה דברים לא טובים, שלא יעלה לאוטובוס כדי שלא יראה מה שלא צריך, שלא יתחבר עם חברים אחרי הלימודים כדי לא שלא ישמע מה שלא צריך לשמוע. ואז בעצם בונים תיבה מאוד מאוד חזקה, חנוכה מאוד סביב הילד. אבל זו איננה תיבה רוחנית. אנחנו הרבה פעמים מרמים את עצמנו שמדובר בתיבה רוחנית. אבל מדובר בתיבה פיזית, גשמית, שאין לה כל ערך רוחני. כשאתה חונק את הילד, אל תצא מהבית. אני לא מרשה לך להחזיק נגן, תביא לי את הנגן הזה, בודק, מתחת למזרון שלו, מעל המזרון שלו, מה הוא לקח, מה הוא הביא, מה הוא עשה, עם מי הוא דיבר, לאן הוא יצא, איפה היית, בדיוק מה היה המסלול שלך, עם מי דיברת, עם מי חזרת. זה בסך הכל יצר שתלטנות זול, כל כך זול, שלובש על עצמו מסווה של יראת שמיים, של חינוך. פשוט מסכה שלמה של צביעות שמתעטפת באצטלה של חינוך. וזה אחד המוקשים החזקים ביותר, לא רק בחינוך הילדים, אלא בכל עולם עבודת השם. אדם יכול לפגוע בחברו פגיעה נוראה לעיני כולם, כי הוא דיבר באמצע חזרת השץ. זה חמור, זה איסור, זה שולחן ערוך מפורש, נכון. אבל זה שאתה עושה לו שעה לעיני כולם, מבייש אותו, את זה אתה לא לוקח בחשבון. ישבו פעם בשולחנו של אחד האדמו"רים בראש השנה. ואז הנשים הכינה, כל אחת הכינה איזושהי עוגה, איזשהו מאפה, משהו שיהיה לטיש. הייתה עניות גדולה. אז אחד האברכים הביא את מה שאשתו הכינה, הביא לשולחן של הרבה, וזה היה עוגה עם אגוזים. ויש איזשהו עניין לא לאכול אגוז בראש השנה, כי אגוז בגימטריה ח', ואנחנו לא רוצים להזכיר את זה, לא אוכלים אגוזים בראש השנה. מנהג, לא הלכה. אז כשהאברך הזה הביא, הבחין אחד מהחסידים בדבר הזה, וכער בו לעיני כולם. איך יכולת להכין דבר כזה? איך הבאתם דבר כזה? הלא אגוז בגימטריה ח', מי אוכל את זה? כך, לפני כולם. הסתכל עליו האדמור ואמר לו, נכון, אגוז בגימטריה ח', אבל האם שכחת שגם ח' הוא בגימטריה ח'? מה אתה עושה? נותן למידות הרעות שלך להתפרץ החוצה באצטלה של הלכה? כולנו בונים תיבות סביב הילדים. אין הורה כמעט שלא אכפת לו מהילדים שלו, שמפקיר את הילדים שלו, שזה לא מעניין אותו. ברור. אלא אנחנו חרדים לדבר השם. הילד ילך רק עם כיפה, עם סרט. נכון? כדי שלא ילך אחר כך לסרט בלי כיפה. כל מיני משפטים מלאים בהבלים שהמצאנו לאורך השנים. הילד ילך רק עם החליפה מהבד הזה ולא מבד אחר. אני מסכים, נכון. הרצון שלי זה לראות את הבן שלי הולך פרומר. לראות אותו בלי שום נגיעה של מודרניזציה, ובלי שום דבר נכון, זה חזון אמיתי, חינוכי, טהור. אבל מה השיטות שאתה נוקט כדי שזה יקרה? רק שיטות טכניות. כמה הורים הזיעו דם, כמה הורים חוו מריבות של שנים עם הילד. על המכנסיים הזה, ועל החליפה הזו, ועל סוג העניבה שהוא קנה, בדברים פעוטים, שעצם המלחמה עליהם הולידה הידרדרות עצומה שאין לתאר אותה. כמה הורים שרפו 10 ו-15 שנה, על מלחמות עם הבת, על איזה לבוש, על לאן היא תלך, איפה היא תלמד, מי תהיינה החברות שלה. אני לא אומר שזה לא חשוב. זה יעד חינוכי ממדרגה ראשונה, לשמור על הילד שיהיה באווירה נכונה, שיתרחק ממודרניזציה, שיהיה לו תחומי התעניינות נכונים. זה יעד חינוכי ממדרגה ראשונה. אבל הדרך לשם לא עוברת דרך תיבת נוח גשמית, כי הדרך הכי נכונה, אולי הכי נוחה, הכי נוחה לחנך ילדים, זה פשוט לקנות אזיקים ממשטרת ישראל, לשים להם אזיקים על הידיים, על הרגליים, לקבע אותם לסטנדר, ולא לתת להם לזוז. מתי שאני רוצה, מתי שמגיע הזמן האוכל, נפתח את האזיקים, נאכיל אותם, נחזיר. זמן שינה, זמן שינה. אין יציאות החוצה, אני יודע איפה הוא מסתובב, אני יודע איפה הוא הולך. לא, שלא ילך, שלא יזוז. שזה נברא האדם. מתי הוא יפתח את הכוחות שלו? מתי הוא יהיה בעצמו בן תורה? מתי זה יהפוך להיות הרצון שלו? נכון, צריך לבנות תיבת נוח. אבל זאת צריכה להיות תיבה רוחנית, לא תיבה גשמית. אני מעריך שכל מי שהיה בתוך תיבתו של נוח, הרגיש את הטלטלה של המבול בחוץ. התיבה מן הסתם התנועה כמו שצריך במים, אבל מה הוא הרגיש בפנים? חמימות, נעימות, צוהר תעשה לתיבה. אור, שני פירושים, או שזו הייתה אבן טובה שמאירה, או חלון שמכניס קצת שמש. יש אור, יש חמימות, נוח מחלק אוכל לכולם. תיבה רוחנית, לא תיבה גשמית. אם אנחנו רוצים להגן על הילדים שלנו, רוצים לעשות אותם ילדים שנעים להם, שטוב להם, ילדים שבוחרים בחיי רוח, אנחנו צריכים לתת להם תיבה רוחנית. חום, אהבה, לצד משמעת נכונה, לצד כללים נכונים, לצד קווים אדומים, כן, בהחלט. אבל עיקר החינוך הוא נובע מהבעה של הערכה כלפי הילד. זה לא משהו שצריך להגיד אותו במילים מצוצאות, זה לא חוג לפסיכודרמה. צריך לחיות את זה. להרגיש באמת שהאשראי שזכיתי, שהילדים שלי ילדים שרוצים ללמוד תורה, שרוצים להיות יהודים, גם אם יש לך את הילד עם כל הבעיות, הילד הכי בעייתי, הכי מופרע בכיתה. אבל באיזה כיתה הוא מופרע? של תלמוד תורה? ברוך השם. תודה לקדוש ברוך הוא. אין ילד הכי מופרע בעולם שאין איזה מצווה אחת או שתיים שחביבות עליו, שהוא שומר עליהן, שהוא מקפיד עליהן. נמקד את תשומת ליבנו בזה, שם. ואז נוכל לבוא עם כללים. תשמע, בני היקר, הבגד הזה שאתה רוצה לקנות, זה לא לפי הקו של הבית. אני מבקש שזה לא ייכנס לך. כשהאווירה היא חמה, נעימה, אווירה של הערכה, של אהדה אמיתית, לא מדומת, אז לא תהיה בעיה גם להציב את הגבולות, גם לבנות את הקורות הגשמיים של הטבע. אבל זה מתחיל מהרוח. מספר הטלפון שלנו, מאזינים יקרים לעלייה לשידור, 039-039-039. אתם יכולים כבר להתקשר אלינו, אם יש לכם שאלות, או אתם רוצים להביע את דעתכם בעניין, בשמחה רבה, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, ומיד אחריה, נשוב עליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
חשיפה! מה אמר מרן לעשות כשיבואו זמנים קשים לעם ישראל? גילויים מסעירים מהבקשות של מרן, התפילות של מרן והסגולות הנסתרות שתמיד פעלו ישועה. שידור חי ובלעדי עם הראשון לציון מרן רבנו יצחק יוסף ובני מרן וכל גדולי ישראל. כל הפרטים יחשפו בקרוב, רק כאן, בכל חי. בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי שליטה, מברך את כל התורמים לקרן ההסעות, שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
תלבש, תרגיש, תראה, יגידו לך וואו.
כל חולצה יהלום.
יותר טוב מהרלה, יותר טוב מהלוטו, יותר טוב מהטוטו. פיצויים על המשקל.
הלו, גברת, את עם המחלת לב. תחתמי ותקבלי 2 מיליון ותחכי.
גברת, אצלנו תקבלי כסף בקילוגרמים. יאללה, גברת, מה את מחכה? בחינם, בחינם, רק היום.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות. זכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
הזמן עובר וערימת הבגדים לגיהוץ עדיין גדולה? כנראה שאין לכם מגהץ קיטור מהיר של פיליפס. עברו עכשיו למגהץ הקיטור פיליפס פרפקט קר, בעל טכנולוגיה מתקדמת לגיהוץ מהיר וחלק של כל סוגי הבגדים. להשיג בחנויות מכשירי החשמל המובחרות. פיליפס.
החלטנו להתחדש ברכב משפחתי. נכנסתי לאביס ו...
קניתי באביס.
רק מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישת רכב באביס. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
הפקת ענק בגיאורגיה, 5 ימים, 20 עד 24 בנובמבר, עם הרב אבנר קבס, ענק הזמר יניב בן משיח והאומן יהודה שוקרון. כשר למאדרין, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוזיקה היהודית. במלאות 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 9 וספרו לנו מה השיר של קרליבך שאתם הכי אוהבים. שיר השירים אשר לשלמה, המצעד הגדול של שירי קרליבך בהנחיית מנחם טוקר. פרטים בקרוב.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ואיתכם ואיתכם המאזינים, נאמר שלום וערב טוב למאזין הראשון של הקו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
בבקשה.
ישר כוח גדול על התוכנית. שאלה היא כזאת, הרב אמר שלבנות תיבת נוח לילדים, מה בקשר לבעלי תשובה שהם ברוך השם זכו, אבל המשפחות הם עדיין לא זכו לחזור בתשובה? אז איך עושים הילדים לבקר את המשפחות?
שאלת שאלה שהיא מאוד 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 חשובה, אין לי ספק בה. אני רק לפני מתן התשובה אבקש ממך אם תוכל למצוא אזור טיפ טיפה יותר שקט, מפני שזה איזושהי רוח או משהו שנותן קצת רעש מאוד לא נוח. אבל השאלה ששאלת היא שאלה מצוינת, מפני שהיא שאלה שישנו ציבור עצום, גדול ורחב שמתמודד איתה. אני לא אוכל להקיף בתשובה הזו הנוכחית את כל ההיבטים של השאלה שלך, כי כמו שאמרתי, שאלה מאוד חשובה, ואולי ראוי להקדיש לה בעזרת השם אולי פעם תוכנית ממש, אבל כרגע אני אתן לך תשובה, נקרא לזה בסיסית. אנחנו, אסור לנו לשכוח את השולחן ערוך. הווה אומר, אני שומע מעורב בכל מיני מקרים, שבהם נניח יש הורים בעלי תשובה, וההורים שלהם, הם לא זכו לחזור בתשובה. וההורים מאוד מאוד רוצים לראות את הנכדים, רוצים לראות את הילדים שלהם, אבל אי אפשר להגיע לשם, כי יש שם מכשיר שמשדר דברים שלא צריך לשמוע, או רדיו שהוא לא חיובי בלשון המעטה, או סגנון דיבור וכדומה, והילדים אומרים באופן חץ, אנחנו לא עושים, אנחנו לא באים, יש שמחה, אחות מתחתנת, אנחנו לא מגיעים, אנחנו לא. לא תמיד הדבר הזה הוא הדבר הנכון. אני אסביר. פעמים שאדם כביכול בשם התורה רומס את כבוד הוריו, או חלילה פוגע בהם, והוא לא שם לב אפילו מה הוא עושה. מכיוון שהסוגיה הזו היא כל כך רגישה, מפני שישנם זמנים באמת שאדם אומר, תשמע, אני לא יכול, העניין הזה זה הרי גובל יעבור. ובאמת יכול להיות שיאמרו לו, תשמע, אתה בעניין הזה לא צריך להגיע. כדוגמה, נניח יש איזשהו אירוע, אירוע חילוני לגמרי, אתה לא צריך להביא את הילדים לשם. אתה גם לא אמור להיות שם, אבל אתה הולך להגיד מזל טוב בזמן החופה, או בזמן שהוא ככה יותר נקי נקרא לזה מבחינת האירוע, הולך אומר שלום וחוזר, אומר מזל טוב וחוזר. אבל אי אפשר לתת הנחיה, אני גם לא רואה את עצמי כי ראוי לתת הנחיה בתחום הזה, מפני שזה תחום שהוא שייך באמת לכל בכל עניין, ללכת לשאלת רב, רב גדול וישאל אותו, זה הסיפור, זה העניין, האם ללכת, לא ללכת וכדומה. אני אוחז שבעניינים הללו, לכל דבר ודבר יש עניין של שאלת רב. מה אני כן יכול לומר? אני לא רב, אני רק יועץ חינוכי. מה אני, כסנדלר נקרא לזה של ילדים, שרואה רק את הזווית הקטנה של המסמרים הקטנים שהוא דופק, מה באמת שם צריך לעשות מבחינה חינוכית? איך אנחנו מביאים את זה כלפי הילדים? כי אנחנו מחנכים את הילדים שהתורה והמצוות זה הדבר הכי חשוב. ולהיות חילוני ולהיות רחוק זה ממש להיות עלוב ומסכן. איזו האמת של החיים? גם אם זה לא נוח לשמוע את זה, אבל זו באמת האמת של החיים. אבל איך אנחנו מציגים את זה לילדים? מה נגיד להם? שסבא הוא לא בסדר? שסבתא היא לא בסדר? כאן צריך להבין דבר אחד. כל הגישה שצריך לחנך את הילדים כלפי הציבור החילוני, היא גישה של רחמים. הווה אומר, נניח שאתה יוצא, אתה ואשתך ורעייתך והילדים, יוצאים לאיזשהו סיבוב בליל שבת בחוץ, ונניח שאתה לא גר בלב בני ברק או במאה שערים, ויש מכוניות שעוברות. פתאום הילד שואל, אמא, מה זה? למה הוא נוסע בשבת? מה עונים לו? הוא גוי. הוא לא יהודי. למה האיש הזה בלי כיפה? כי הוא גוי. התשובה הזו היא תשובה לא יהודית. והיא גם תשובה לא נכונה. והיא גם תשובה שקרית, וגם שום שקר לעולם לא יביא תועלת חינוכית. צריך לומר לילדים, זה פועל בשני מישורים. המישור הראשון להגיד, היהודי הזה שראית אותו בלי כיפה, או זה שנוסע בשבת, הוא יהודי מסכן שלא זכה להיוולד בבית שאתה זכית. לא זכה לדעת בכלל מה זה באמת תורה, מה זה באמת מצוות. הוא לא זכה, הוא לא מכיר את זה. עכשיו, מצד שני, הרבה פעמים הילד יגיד, אני רוצה להיות כמוהו, חבל שנולדתי חרדי. זה כבר לא ילד בן 3-4, זה היה כבר בחור בן 14. צריך להיוולד חרדי, יאללה, הכל אסור, הכל זה, תאמין לי יותר טוב, הייתי נולד כמו השכן ממול. כדי שלא נגיע למצב הזה בגיל 14, אנחנו צריכים לשלב שני חלקים. חלק אחד, כמו שאמרתי, לרחם עליו, להגיד, תראה, הוא בלי כיפה, הוא לא זכה, בוא נגיד עליו אפילו איזה פרק תהילים. אבל החלק השני, והוא החשוב יותר, זה החלק החיובי. הווה אומר, כדוגמה, נניח שאתה יושב בשולחן שבת, ואתה מקיים את מה שאמרו חזל, לכבד את השבת, במאכלים טובים, במשקאות טובים, אתה קונה לילדים דווקא את הממתקים שהם אוהבים, או את הדברים שהם הכי אוהבים, דווקא לליל שבת. עכשיו נניח שאתה מזהה שיש איזה רגע ששרתם שיר או שניים, ואתה עכשיו מחלק להם, אני יודע מה, את הקרמבו, את הממתק, איזה משהו ככה נעים וטוב, אתה רואה את החיוך, זה הזמן להגיד להם, ילדים יקרים, תראו מה קורה כאן. אנחנו יושבים בשולחן שבת, אוכלים ממתקים, שותים מיץ, ומקיימים בכל רגע ורגע מצוות עשה דאורייתא של להענג את השבת. איזה תורה נעימה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו ליהנות, ועצם ההנאה היא מצווה. מה אתה אומר, יוסי, אתה פונה לילד בן 4-5, אתה נהנה ללקק את הגלידה שיש לך ביד? כן, זה טעים? עכשיו תעצום עיניים. תיקח ככה לק אחד טוב, תרגיש את הטעם, ותבין שעכשיו אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא, אתה עושה את רצון השם. אנחנו צריכים להתחיל להרגיל את הילדים, שיש המון המון הנאה ברוחניות, המון הנאה במצוות. אז בגיל הרך אנחנו נדבר איתם על ממתקים, אולי בגיל הטיפה יותר מתקדם על איזה בגד יפה, חליפה ככה טובה, מיוחדת, אפילו קצת אופנתית. אבל זה לכבוד שבת. להגיד לדוד, דוד, אתה נהנה מהחליפה החדשה? איך הכובע נעים? תחושה נעימה? תעצום את העיניים, קח אוויר ותגיד, ריבונו של עולם, אני מכוון לקיים מצוות עשה, לענג, לכבד את השבת. נכון, לקדוש השם מכובד, דרשו חז"ל, לכבד אותו בכסות נקייה. אשראי, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא. ברגע שאנחנו מבססים את החינוך של הילדים, על כמה הנאה יש במצוות, כמה שמחה יש במצוות, בדברים שהם אוהבים, לא להסביר לו איזה תוספות קשה, ולהגיד לו, נו, נו, איך אתה נהנה, נהנה? לא, הוא לא נהנה, בכלל לא נהנה. לקחת את הדברים שהוא בן כה וכה אוהב, את הלבוש הטוב, את האוכל הטוב, ועל זה לבסס את החינוך, ולהראות להם כמה דברים נעימים וטובים שאנחנו בן כה וכה, כל כך עושים אותם, כל כך חושקים בהם, והם בעצם מצוות עשה דאורייתא. אם בזה, על זה נשתית את הבית שלנו, אז גם אם נגיע לבקר משפחה חילונית, או גם אם נראה יהודי ברחוב שנוסע בשבת חלילה, נוכל להגיד, איי, 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 מסכן. כמה חבל, תראה את הליל שבת שלו, אנחנו יושבים, נהנים, אוכלים, שותים ושמחים ומקיימים רצון השם, והוא נוסע כאילו יום חול. בואו נגיד עליו פרק תהילים. בואו נגיד משהו כדי שנזכה שהיהודי הזה אולי על ידינו יחזור בתשובה. הגישה הזו, זה לא העניין של מעשה חד פעמי. ברגע שמנהלים גישה כזו בבית, הילדים גדלים עם גאוות יחידה, עם רוחניות טובה, הוא רואה את החילוני, הוא לא מקנה בו, הוא מרחם עליו. הוא מתפלל עליו. וכך אנחנו לא פוגעים, גם במשפחה. כי לא, הוא אפס, לא, הוא לא שווה כלום. אלה גרועים, לא אסור להתקרב לבית שלהם. וגם הנזק, גם ההשפעה החילונית כביכול, שעלולה לנשוב מהבית הזה, בוא נאמר ככה. ניקח שני בתים. בית אחד שבו ההורים חונקים את הילדים, כמו שאמרנו, תיבה גשמית. אסור, אסור לראות, אסור, 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 אסור. כשילד כזה יגיע למשפחה חילונית, הוא ישר ירוץ לאותו מכשיר שמשדר, או לאייפון, או לטלפון, ויתעניין ויתעניין, קצת חמצן מכל מה שאוסרים עליי. אבל מילד שגדל בבית השני, כמו שתיארתי בהתחלה, עם השולחן שבת, עם הענה והשמחה, יכול להיות שהוא גם יראה דברים שלא צריך לראות אותם. אבל הוא ינשום אוויר ויגיד, כמה טוב לי, וכמה רע בכיוון השני. זו עבודה, אבל זה צריך להיות הכיוון. אמרתי, זו תשובה חלקית, אולי הפעם נקדיש לזה תוכנית מלאה. בסדר?
שם כוח גדול הרב.
בשמחה. בוא נספיק עוד מאזין אחד לפני פרסומות. שלום וערב טוב למאזין הבא שעל הקו. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בבקשה.
כן, רציתי לברר, תודה רבה, תוכנית מאוד יפה. רציתי לשאול, יש לי בן חמוד מאוד, שלום לדתיות וכל טוב ויפה. הוא אוהב לשחק עם בובות. ואוהב לשחק עם סמלות ועם בגדים של בנות והכל. אני לא אומר לו שום דבר, שום מילה, רק שהוא מפרגן את כל המדפים, את כל המדפים של אחותו וזה, אז הוא, זה, אז רוצה לשאול מאיפה הוא מגיע למקום הזה ומה צריך לעשות עם זה.
בן כמה הילד?
בן 4-5.
טוב, קודם כל צריך לדעת שאין כאן שום בעיה אמיתית. מה הכוונה? הרבה פעמים סגנון התגובה שלנו, הטיפול שלנו במרכאות בנושאים, בדברים מהסוג הזה, הוא עצמו מייצר את הבעיה, מקבע אותה, ואז אנחנו אומרים, וואי, איך זיהיתי את זה כבר בגיל 4, ראיתי את זה. כל מה שאתה רואה זה תופעת ילדות. יש רב דסלר מפורש, נתתי פעם מישהו בקשר מניע את המקור, רשום לי איפה שהוא, נדמה לי בחלק ד' במכתב מאליהו, בעמוד 132. המכתב מאליהו מדבר על הנושא הזה. צריך להבין דבר אחד, השאלה שלך היא חשובה, ואני אסביר גם למה היא חשובה, כי זה לא רק הסוגיה הזו של ילד שמשחק עם דברים כאלו, זו סוגיה רחבה, יכולה להתבטא על ספקטרום רחב מאוד, ואני אנצל את השאלה שלך כדי לענות לשאר הורים שיש להם שאלות דומות. צריך לדעת, חז"ל קבעו כלל בנפש, כל הפוסל במומו הוא פוסל. מה הפשט? כל מי שפוסל דבר בשני, רואה בו דבר רע, מוכרח שהנקודה הרעה הזו קיימת בעולמו שלו. נניח שיש בן אדם שמימיו לא שמע על, אתה יודע מה, בוא נעצור באמצע המתח, יש לי פה לחץ אדיר לצאת לפרסומות, נצא לפרסומות ואז נענה לך את התשובה, בסדר? תמתין איתנו.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
תוכל תמיד איתי. הודעה חשובה. על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ומקובלי הדור, לקראת עצרת האלפים על קבר מרן, מתבקשים כל איש ואישה באשר הם לקרוא בליל הילולת מרן 10 מזמורי תהילים עד לשעת העצרת, למען נוכל להתחיל את עצרת התפילה בקבר מרן כשמיליון פרקי תהילים נאמרו לכבוד נשמתו של מרן ולישועת כלל ישראל. כל ההוראות לקראת המעמד האדיר עם כל גדולי ישראל בקבר מרן ושידור חי ממעמד עצרת האלפים יועבר רק כאן ברדיו קול חי. פרטים בקרוב.
רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 תענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית
019, יש מי לדבר.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצויים, ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של 10,000 שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
הפקת ענק בגיאורגיה, 5 ימים, 20-24 בנובמבר, עם הרב אבנר קבס, ענק הזמר יניב בן משיח והאומן יהודה שוקרון. כשר למהדרין, 052-712-4050.
שלום לכם ולכולכם, כאן תקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים, מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרייג.
למה אנחנו מחכים? בואו כולנו ניכנס פנימה ונסתתר בתוך המחולה.
רגע, רגע ישראל, אתה לא רואה מה כתוב על המחולה? אתם שומעים את זה?
שומעים? בהחלט.
הם נועלים אותנו מבחוץ.
אימאלה, אנחנו תקועים פה.
לא, זה לא תקועים.
למנויים חייגו
0722-796666.
אפליקציה חדשה של כל חי מיוזיק איתכם בכל מקום. מאזינים לכל חי מיוזיק באפליקציה, נהנים מעשרות ערוצי מוזיקה מגוונים, וזוכים בעשרות פרסים בכל יום. כן, עשרות פרסים בכל יום. והפרס הגדול.
והפרס הגדול.
חבילת נופש למהדרין בגיאורגיה, הכוללת טיסות, מלון וארוחות מפנקות. חפשו כל חי מיוזיק בחנות האפליקציות. הורידו את האפליקציה והשאירו את פרטיכם בתפריט בצד שמאל, ואולי תזכו גם בפרסים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ולתשובה של המאזין ששאל את השאלה לפני הפרסומות. ובכן, הרב דסלר כותב כך, חזל אמרו, לימדו אותנו כלל בנפש, כל הפוסל במומו הוא פוסל. פירושו של דבר, כשאני מזהה חיסרון אצל השני, מוכרח שהחיסרון הזה נמצא בתפיסת העולם שלי, שאני מכיר אותו בחוויה שלי, ולכן אני יודע על קיומו. נניח שיש בן אדם שלא ידע מימיו מהו כעס. נניח שלקחנו תינוק בן יומו, ונתנו לו כל מה שהוא רוצה, סגרנו אותו בחדר אטום. מה שהוא רוצה הוא מיד קיבל, לא הייתה לו שום סיבה להיות מתוסכל ולו לרגע. מימיו הוא לא כעס. המאזין חזר אלינו על הקו? כבר
כן,
הייתם.
כן.
מצוין, אז הנה אני עונה לך את התשובה. נניח שיש ילד קטן שגידלנו אותו באיזה חממה, בלי קשר עם בני אדם, נתנו לו את כל צרכיו, מיד איכשהו התעורר צורך, מיד נתנו לו, מימיו הוא לא כעס. גם מימיו הוא לא קינה באף אחד, מפני שהוא לא יודע מה זה קינה, הוא לא גדל בזה. נניח שעכשיו אנחנו נראה לו שני אנשים, נגיד לו, אתה רואה את פלוני, למה הוא מרביץ לו? אתה יודע למה הילד הזה מתעלל בשני? כי הוא מקנה בו. הוא יפער עלינו זוג עיניים, יגיד, מה זה מקנה? ויגיד לו, נו, אתה יודע, מקנה. הוא לא יודע מה זה. עד שהוא לא יחוש פעם אחת קנאה, הוא לא ידע מה זה, נכון? אם הוא מימיו לא כעס, אנחנו נגיד לו, אתה יודע למה, ופעם ראשונה הוא נחשף לציבור, הוא רואה מישהו צועק, אתה יודע למה הוא צועק? כי הוא מאוד כועס. הוא ישאל, מה זה כועס? יגידו לו, הוא מתוסכל שהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה, יגיד, מה זה, למה זה, איך זה? הוא לא יבין מה זה, נכון? והוא אומר שכל תופעה שאני מזהה אצל השני, היא קיימת בי. והוא אומר, שאם אני, נניח, ראיתי ילד כמו בדוגמה שאתה הבאת, אני אומר בכוונה דוגמה, כי השאלה שלך אומנם היא שאלה פרטית, אבל היא דוגמה להרבה דברים אחרים. נניח אני רואה אותם מתעסק עם דברים, נקרא לזה לא צנועים. בעולם שלי, שכבר חייתי הרבה שנים בעולם, למדתי דברים, אולי גם נכשלתי בדברים לא טובים, נתפסה לי איזושהי תפיסת עולם. במבט שלי, מה שאני רואה אצלו לא בסדר. אבל כל הפוסל במומו הוא פוסל מפני ש... בעולם של ילד בגיל 4 או 5, הדברים האלה לא באמת קיימים. תלוי כמובן, אני לא מדבר על ילד שגדל חלילה באיזה, אני יודע מה, מקום ממש חילוני גמור ונחשף לדברים נוראים וכו'. דבר על ילד סטנדרטי.
אני לא מדבר בגדה שעצניות, אני חושב בגדה שילד כאילו מטיבו אמור לצחק עם לגו, עם אופניים, זה לא דברים כאילו של בנות.
מה זאת אומרת
מטבעו?
לא, לא, מה זאת אומרת מטבעו? אין דבר כזה ילד מטבעו. כל ילד נולד עם טבע שונה. אין דבר כזה. וזה שאני רואה ילד שהוא שונה בחוויית המשחקים שלו, בתחומי ההתעניינות שלו, עדיין לא מעיד על בעיה. או יותר נכון, לא עדיין לא מעיד, בכלל לא מעיד על בעיה. אין כאן שום בעיה. אבל, אמנם לא התכוונת לזה, אבל על הדרך הרווחנו תשובה גם בעוד נושא מאוד רגיש ומאוד נפוץ. וטעות מאוד נפוצה, שאפילו רואים ילד נניח שניבל את הפה, הוא אמר איזה משהו, לא... ומיד מפרשים את זה בהבנה שלנו, ועוד שזה לא קיים בכלל בעולמו של הילד, אנחנו בידינו מהרסים ומחריבים אותו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בזה, ולדעת שכל מעשה,
okay,
כל מעשה
בוא
שהוא
נחשב... כאילו, בוא נגיד,
כן.
בוא נגיד שהילד כאילו עכשיו אמר נגיד זה מילה שהיא לא... שהיא לא בעולם שלנו כאילו היא לא טובה, בעולם שלו היא טובה. עכשיו איך אנחנו מחנכים אותו לא להגיד את המילה
התשובה
הזאת?
התשובה היא מילה אחת.
בלי לחתוך אותו.
משמעת. נניח שהילד לא אומר מילה, הוא לא עושה כלום. פשוט כל פעם יש לו איזה לכלוך לא נעים בפה, הוא יורק לי על השטיח בסלון. מה אני אעשה באותו רגע? אני אבהיר לו באופן חד משמעי שזה לא יקרה. כל פעם שאתה רוצה לירוק, בבקשה תיגש לכיור או לפח, אני לא יודע, כל אחד מהמנהגים שלו איפה שיעשה את זה, נכון? אבל, כשאני רואה ילד שאומר מילה לא טובה, אני יודע שהוא לא מתכוון למה שהוא אמר, הוא לא מודע, לפעמים הוא לא מבין אפילו מה הוא אומר. אבל אני צריך לומר לו, בני היקר, המילה הזו שאמרת, גם לציין אותה אפילו, להגיד לו, המילה הזו שאמרת, כי ילד לא מבין בגדול, תדבר יפה, אולי מה זה לדבר יפה? המילה הזו שאמרת, היא לא מוסכמת עליי, אני לא מרשה לך לומר אותה. וכל פעם שהוא יחזור עליה, אני אחוז אותו ביד, ואומר לו בפנים רציניות, יוסי, אני לא מרשה לומר את המילה הזו. עוד פעם ועוד פעם, בלי עונשים, וגם בלי פרסים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בדרך כלל, טיפול אמיתי, חזק, תקיף, לא תוקפני, תקיף, של שבוע, ממוסס את התופעה לגמרי. אבל להתחיל להגיד לו, תשמע, אולי יש פה איזה בעיה של צניעות, ולמה אתה אמרת את זה, ומאיפה למדת, וכל התחקירים שהמורים עושים, וממי שמעת, ולמה, ואיך, ומה אתה יודע, כל הדברים האלו הרסניים והרסניים מאוד. אבל אנחנו כבר, תוכניתנו מגיעה ממש לסיומה, אני מודה לך על השאלה שלך, וסליחה שקיצרתי בתשובה, וזה מה שניתן, אני גם מתנצל בפני שאר המאזינים שצריכים לרדת מהקו, מהמתנה. זהו, אנחנו לקראת סיום, אולי איזה קוריוז מעניין לפרשת נוח. בשנה שעברה, הייתי באיזשהו ביקור בארצות הברית, אז באחד משדות התעופה ירדתי, והמון אדם זורמים איתי ביחד, והנה עובר איזשהו אדם שני, רק גוי על פניו, עובר לידי, תוכב לי איזה פתק ביד, ומיד ממשיך. אני פותח את הפתק, והוא כבר נמלט ונעלם, ובפתק כתוב, אנחנו איתכם, אוהבים אתכם היהודים, אנחנו בני נוח. נו, אז לך תדע ולך תבין. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על האזנתכם, תודה רבה לשלמה פולק המפיק, תודה רבה למוישי כאן, שכבר החליף את יהודה ברגמן כטכנאי, תודה רבה ליעל היבר. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, לקורס הרישיון לחנך, הרצאות וכדומה, 077-405-2003, 077-405-2003. הביקור הקרוב שלנו בארצות הברית ובאירופה מתקרב, מאזינים שמעוניינים בקיום ההרצאות שמה, 058-405-2000, המספר האישי שלי. לילה טוב, והמשך האזנה הרבה, כל טוב.
כל חיי תמיד